כולם. בשאלה למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, למה השם אמר לו ורק לו ולביתו לך לך מארצך, מדייק המהר"ל בנצח ישראל פרק י' א', שעל פניו בנגלה לא מתוארת סיבה. כל מה שאנחנו פוגשים את אברהם אבינו ובעצם אחרי האמירה האלוקית לך לך, אבל לפניה אין תיאור סיבה ברור בולט למה נבחר אברהם אבינו, אלא שהתורה בתוך הפרקים הראשונים של פרשת לך לך באמת מפרטת יותר ויותר, אולי לא את הסיבה או את הסיבות שבגללם נבחר אברהם אבינו, אבל כן את האופי, את התוכן של האישיות הזאת של אברהם אבינו. אחד המקומות הוא בספר בראשית פרק י"ד, נמצא פה בענף שקיבלנו בפסקה הראשונה באמצע בצד ימין. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300, וירדוף עד דן. הורקת החניכים נקראת לפי רש"י, דברים שלו נמצאים ממש במרכז העמוד, באמצע, כתרגומו וזריז. מה משמעות לשון הזריזות בפעולתו של אברהם אבינו? ומה שכתוב וירדוף עד דן, המשיך הפסוק ומתאר בפסוק ט"ו, ויחלק עליהם לילה ובעבדיו ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. לכאורה שם מקום, אפילו עם תיאור קצת יותר מדויק, משמאל לדמשק, לכאורה פחות מהותי מעצם הפעולה של אברהם אבינו, שנחלץ מתוך ערבות הדדית אמיתית להציל את קרוב משפחתו. העובדה שהתורה נוקטת כאן ביטוי שהוא בעצם הראשון מבחינת כל פרקי התורה עד עכשיו, שמשתמש באיזשהו הקשר של המושג חינוך. רש"י, באותה פסקה שהוזכרה קודם, מתייחס למושג החינוך ואומר, והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. וכן במשלי, חנוך לנער, שם כתוב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אחר כך מביא רש"י את ספר במדבר פרק ז', חנוכת המזבח, והשלישי, זאת חנוכת הבית, במזמור שיר, בתהילים פרק למד. אם נחזור להגדרה של רש"י, אז למושג התחלת כניסת כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, לכאורה, זה ברור, התחלת השימוש במזבח תיקרא חנוכת המזבח, התחלת הכניסה והעבודה והפעילות בהתאם לקדושת המקום של בית המקדש, היא תהיה חנוכת הבית. מה משמעות המילים לשון התחלת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה? הרי גם במושגים ההלכתיים וגם במושגים הנפשיים, חינוך שייך לשנים הראשונות של האדם. עדיין לא ברור באיזו אומנות הוא עתיד לעמוד. מה התפקיד שהוא יעשה? מה המקצוע שהוא יבחר? אז מה פירוש המושג הזה? חינוך ביחס לאדם. לעומת הכלים ששם הדברים הרבה יותר פשוטים, ואלה הדוגמאות הנוספות שרש"י מביא. אבל יכול להיות שהעובדה שהתורה, כשהיא עוסקת במושג החינוך, אומרת את הזירוז וירק את חניכיו, אולי זה בעצם עוזר להבין שכשהתורה אומרת, כשרש"י אומר אומנות, הוא לא מתכוון מקצוע. הוא לא מתכוון תפקיד מסוים. אלא התחלת כניסת האדם לאומנות זה כמו לומר לשלב שבו האדם צריך להוציא מהכוח אל הפועל, הזיהוי של הכוח שלו והתחלת ההוצאה לפועל של הכוח הזה, זה נקרא חינוך. לפיכך, החינוך הוא רב גילאי. בעצם מגיל אפס, אולי אפילו קודם, עד סוף פרק שליחותו של האדם בעולם הזה. זה חינוך. כל גיל יש בו אומנות, כלומר יש בו כוח מסוים שצריך לצאת אל הפועל. והכוח הזה הוא ההשקעה בו, הזיהוי שלו, הסיוע לאדם לזהות ולבצע את הכוח הזה, להוציא אותו אל הפועל, זה חינוך. בשעה שילד מגיע לגיל חינוך ויודע להגיד משפט שלם, אז המשפט שנגיד לו ונגיד איתו, יהיה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אבא או אמא שחושבים שחינוך לדיבור מתחיל בגיל 3-4, כשהילד יגיד משפט שלם, יעשו את טעות חייהם. הוא מתחיל ללמוד לדבר עוד מבטן אמו. קצת יותר מפותח מזה כשהוא נולד. האווירה מסביב, תוכן המילים, הקול, האם הקול הוא עדין או קול כוחני, מתנשא או קול שנאמר בענווה, הכל נקלט. נכון שיש שלבים בנפש שבהם הצד הבכירי עוד לא מתפתח מספיק. על כן אנחנו לא כל כך יודעים מה נקלט אצל הילד. אבל יותר ויותר האדם מודע לכך שיש השפעה עצומה על הנפש של הילד, הרבה הרבה לפני שאנחנו יודעים איזה תפקיד בדיוק יהיה לו. כתוצאה מכך שממש מהגיל הכי רך נעשים מאמצים כדי שהדיבור יהיה מתאים, או מילא שהשמיעה תהיה מתאימה, אז אצל הילד נקלטות ההברות השונות. לאט לאט גם האותיות, לאט לאט זה הופך להיות מילים, עד שבגיל מסוים הוא כבר ידע להגיד את המשפט, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זאת אומרת שמשימת החינוך היא לא להגיע למשפט הזה, ואז להגיד אותו, אלא דרך ארוכה מאוד, שבכל שלב יש את האופי של ההתפתחות שלו, וההשקעה בזה היא נקראת חינוך. אז אברהם אבינו בונה בית מדרש, בונה אנשים שלומדים. באותו רגע שבו נודע לו שנשבע אחיו, ועכשיו צריכה לבוא לידי ביטוי אחווה. עכשיו צריכה לבוא לידי ביטוי ערבות הדדית. אז לא צריך לעשות עכשיו שיעור כללי על כך, ולהתפלפל, ולחשוב אם זה מתאים, והאם זה שייך לי, ומה בדיוק אני מרגיש, ואיפה אני בדיוק עומד, וכתוצאה מזה מתמסמסת המשימה. לא. אלא כל מה שהוכן עד עכשיו, שהוא פרק מסוים בחינוך, יצמיח את הפרק הבא. את המוכנות המיידית של האנשים הלומדים מתורת אברהם אבינו, יצמיח מיידית את המוכנות שלהם לצאת לקרב. לכן באופן טבעי רש"י אומר, וירק את חניכם. זה מה שרש"י הבין בפסוק, שכיוון שהתורה משתמשת במילה חינוך, וחינוך זה הכנסת האדם לאמונות שהוא עתיד לעמוד. ממילא ברגע שפרק החינוך דורש עכשיו את התפקיד הזמני המקומי של ההצטרפות למלחמה והצלת לוט, אז כל הנפש מגויסת לזה. זה לא משימות מלאכותיות שצריך להודיע להם הודעות, ואז אפשר להתחמק מהם בגלל סיבות כאלה ואחרות, אלא זה זרימה טבעית של הנפש. וממילא האמנות היא, יש בה המון שלבים, בעוד שלב מתאים למה שהוא צריך להתאים, והכנות של המחנך ושל המתחנך תיצור מצב שבו באמת סביב המשימות המתחדשות יש מוכנות מוחלטת, ולכן נקט הכתוב לשון זרוז. האם למקומות יש תפקיד? אומר רש"י, עם נטייה קצת שמאלה מהפסוקים שראינו קודם. קודם כל המילים עד דן. אומר רש"י בשורה השלישית בפסקה משמאל למה שראינו קודם, למה באמת כתב הפסוק מקום, שם תשש כוחו. זה לא בכדי. למה תשש כוחו? שראה שעתידים בניו להעמיד שם עגל. פה בעצם רומז הכתוב בעזרת שימת הלב של רש"י, שאומנם בפועל אברהם אבינו בדם אחד, שרה ממנו אדם אחד, יש בית מדרש, זה עדיין בודדים. אבל כל מעיין הכוחות של אברהם אבינו, זה בתהליך של בניית אומה. ברגע שבמקום מסוים יהיה עגל, יהיה פירוד, הר בית השם לא יהיה המשתף את כל ישראל, אלא יהיו כל מיני אלטרנטיבות רוחניות, שאולי מבחינת החוויות הסובייקטיביות של האנשים טוב יהיה להם בזה. ומי שחושב שעבודת השם זה עניינה וטבעה לספק את הסיפוק הרוחני של האדם, אז טוב לו בזה. אבל אין פה עם. אין פה השראת שכינה בציבור. ואברהם אבינו, כיוון שהוא מכין את עצמו, הוא ושרה ממנו, להיות שורשים של אומה, לכן תש כוחו. כשחוזרים שתי השורות הקודמות, תכנס רש"י לפסוק שראינו קודם, וכדפם עד חובה. אומר רש"י, אין מקום כזה. כשאתה קורא פסוק, השאלה עליו היא לא מפקפקת בנכונותו או בתוקפו, אלא היא מפנה את תשומת הלב, ואולי זה אחד הפרקים הכי משמעותיים בחינוך, היא מפנה את תשומת הלב לשאלה מה כתוב בו, לשאלה למה כתוב בו, והשאלה השלישית, מה איתנו? איפה הפסוק לא עומד מבחינתנו נשפט על פי חווה דעתנו, אלא איפה הפסוק עומד בשאלה מה רוצה מאיתנו? מה צריך לעבור עלינו אחרי שקראנו את הפסוק? לכן גם אם מדובר בפרט טכני של זמן או של מקום, מבחינת הופעת רצונו של אלוקים בתוך התורה, יש לזה משמעות. עכשיו אומר לנו רש"י, אין מקום כזה שנקרא חובה. אז מה פירוש הפסוק? מה פירוש המילים? אומר רש"י, יש איכות כזאת שנקראת חובה על שם עבודת אלילים שעתידה להיות שם. הביטוי הזה הוא קצת יותר חריף ממה שרש"י אמר על דן. רש"י לא מסתפק עכשיו במילים או במילה עגל, אלא אומר עבודת אלילים. כך לדוגמה, חזקיהו המלך. בקנה מידה היסטורי, אין כמעט מלך כזה, צדיק, איש של תורה. מדינת ישראל אז, או יותר מדויק, מדינת יהודה, היא כולה מדינה של תורה. אין חוק גיור, אין חוק גיוס, אין בנט, אין לפיד, כל אויבי התורה לא נמצאים. מה חסר? מדובר במלך שמבאר כל העבודה הזרה מארץ. הכל. באיזשהו שלב, הוא אמור להיות, לפי הגמרא, מלך המשיח. זה טבעי. מדינת התורה, מלך התורה, הכל מתנהל בקדושה, נעוצה חרב בבית המדרש, לפי הגמרא, מי שלא יבוא ללמוד, אחת דינו, מה חסר? יש איזה פרט קטן, משהו נראה היום שולי לחלוטין. כשהשם עשה לו נסים, מפלת סנחריב, הוא לא אמר הלל. נו, היום יש דווקא כאלה שמתגאים כשהם לא אומרים הלל על כל מיני נסים. זה נחשב אצלם עוד יותר הקפדה מאנשים רגילים. למה הוא נפסל מלהיות מלך המשיח? ואולי יש גם מקום להבין למה הוא לא אמר שירה באמת. חזקיהו המלך. והנה, אולי זה לא דבר משמעותי. אבל יחד עם העובדה שהכתוב מתאר שחזקיהו בער והשמיד את כל העבודה זרה מדורו, לכתוב חשוב להגיד שאת העגלים בדן ובית אל הוא לא הרס, הוא השאיר אותם. אולי יש קשר, אולי אין קשר. אתה יכול לעבור על הכתובים, להישאר בזה שיש איזה פרט קטן שהיה לכאורה לא דבר כל כך מרכזי להגיד הלל על הניסים, ולהמשיך הלאה. אבל הנביא ישעיהו מקדיש לבירור הזה, אתה רוצה לשאול? בכבוד. אז למה אתה לא אומר? שותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. קודם כל לא צריך להבין מה שאני אומר. המקורות לפנינו, צריך להשקיע בזה. שנית, עד כמה שזכור לי, השתמשתי במילים או במילה שאלות, ולא במילה ביקורתיות. יש ביניהם שמיים וארץ. מישהו שאל אותי לפני כמה ימים, אם אני מכיר את המהלך החדש, שאמור להפוך את כל היחס ללימוד תנ"ך בדור הזה, שנקרא 929. אמרתי, לא יודע, אולי זו יחידה סודית. אמרו לי, לא, זה מספר הפרקים בתנ"ך. 929. ומה עניינו של המהלך? אמרו, יש 929 כותבים. יהיה 929 מאמרים על לימוד התנ"ך, על פרקי התנ"ך, וזה ישנה את הדור. וביקשו לכתוב. אז אני אמרתי, אני לא שחקן כדורגל, אני לא זמר, אני אפילו לא חסיד ברסלב, מה יש לי לחדש בדור הזה? ואז שאלתי, מה מגמת הפרקים האלה, המאמרים האלה? האם המגמה היא לשאול ומלא לברר מה אותו פרק שעליו האדם כותב, מה אותו פרק עשה לו? מה הוא שינה בו? מה הוא זיקח בו? מה הוא אישר בו? אז זה באמת נפלא. אם ככה אנשים לימדו תנ"ך, זה יכול להיות באמת מהפכה רוחנית. ואי אפשר יהיה לברר מה התנ"ך רוצה מאיתנו, בלי לשאול. בלי הכלי הפשוט שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי להבין. אבל אם המגמה במאמרים האלה, זה בעצם לכתוב מה דעתי על התנ"ך, מה דעתי על הפרק, זה ביקורתיות. אני המבקר. מה לעשות? שהתנ"ך הוא מעשה אלוקי. ובני האדם הם לא במקום אלוקים. וכן בחלוקת התפקידים, מי שהוא קובע את המשימות ונותן את הכוחות, זה אלוקים. באמת בהקשר הזה אין עוד מלבדו. ומי שאמור לקלוט, מי שאמור להתחנך, מי שאמור לבנות את חייו על פי הדרישה האלוקית, זה הגזרה שלנו. שם הקדוש ברוך הוא יפקיד אותנו. כן, המילה ביקורתיות היא לא מתאימה. אולי יכול להיות שזה מאוד מחדד את העובדה שהביקורתיות כלפי תורה נעשית בימינו לצערנו מאוד זמינה, מאוד רגילה. ואילו הביקורתיות של מישהו עליי, על האדם, שם אני נפגע, שם אני לא מבין למה מדברים עליי בצורה כזאת בוטה, שם אני דורש רגישות ועדינות, וזה אולי פשוט גלגל שיניים כזה, שכר עבירה, עבירה, זה התוצאה. האטימות הזאת היא גם יוצרת מצב שכבר כמישהו מגיש לי סיוע, הוא אומר לי, אתה יכול לתקן, וגם אומר לי, איך? אני בעצם, אני כל מסתער על ההזדמנות הזאת. אני נחלש, אני נפגע. אבל כן, כשהתורה כותבת חובה, דן, כותבת על אברהם אבינו, פתאום מוזכר העגל, רש"י אומר עגל ועבודה זרה, פה יכול להיות שמתברר משהו מאוד יסודי, שהוא שאלה של בניית תפיסתנו. לא סתם מוזכר הנביא ישעיהו, שהוא בפרק למתת, פוגש תופעה. הוא יודע, הנביא ישעיהו, שמשלחת באה מבבל, מטעם המלך הבבלי, מרודח בלדן בן בלדן. כך מתאר הנביא ישעיהו פרק למתת, שהיא באה לזכור, או יותר מדויק, להיפגש עם חזקיהו המלך. לפי המתואר בפסוקים, חזקיהו המלך מראה את כל אוצרות מלכותו. כך הוא מראה לאותה משלחת. ואז לימים הנביא ישעיהו שואל אותו, מי הם היו? מה הם עשו? והמלך אומר לו, הם הראיתי להם את כל אוצרות המלכות. ופה באמת יש ביקורת חריפה מאוד של הנביא בדבר השם על המלך. מה פשר הביקורת? אומר המלבי, המשלחת הבבלית לא התעניינה באוצרות המלוכה. היא התעניינה בשאלה אחרת לגמרי. שאלפי שנים אויבי ישראל מתעניינים בשאלה הזאת. מה נקודת התורפה של ישראל? איך לפגוע בכוח ההרתעה שלהם? או בלשון אחרת, מה הסיבה שהשם עושה להם ניסים כאלה? סנחריב באותו לילה עומד על גבעה ליד ירושלים. החוכמולוגים שלו, הרואים בכוכבים, אומרים, אם אתה לא כובש הלילה את ירושלים, לא תכבוש אותה בחייך. והוא מסתכל, הוא רואה עיר קטנה, והוא אומר, מה פתאום שאני אבזבז לילה על כך? מנופף ידו בביטול. אותו לילה נהרגו 180 אלף חיילים אשורים, באיזה מכת מוות לא ברורה, וסחרי בורח כל עוד נפשו בו מארץ ישראל. הוא באמת לא כבש את ירושלים. אז נעשה נס, וחזקיהו המלך עצמו נעשה לו נס, ו-15 שנה העריך לו השם את חייו. באה המשלחת מבבל לשאול, בזכות מה נעשו ניסים? כדי להבין מזה, איפה אפשר לתקוף? מה ענה להם המלך? הוא מראה להם את אוצרות מלכותו, אומר המלבים. הוא מראה להם את עוצמת ההישגים שלו. העוצמה הרוחנית, וגם העוצמה שבאה לידי ביטוי באוצרות המלך. כמו אומר, בזכותי, בזכות קדושתי, בזכות תורתי, בזכות אותה חרב שנעצתי בבית המדרש. אומר המלבי, אנשים האלה יחזרו לבבל, שם ישאלו אותם, מה הבנתם? והם יגידו, יש שם מלך צדיק, קדוש, לא כדאי לגעת בו. כל זמן שהוא קיים, לא נוגעים בו. אבל ברגע שהוא יסיים את תפקידו, עם ישראל יהיה חשוף בצריח, אפשר לקרוע אותם. מי גרם לזה? אומר המלבים, אמר הנביא ישעיהו, אתה חזקיהו. למה? כי היית צריך להגיד להם שהניסים שהשם עושה זה רק מכוח שהוא אוהב אותנו. אותנו כאומה, אותנו כציבור. בגלל אהבתך לא תסור ממנו לעולמים, לכן השם נעשה ניסים. ואז תחזור המשלחת לבבל ויגידו בשביל מה הסתבך איתם? לעולם. ואז מוסיף המלבי. והוא הסיבה למה שכתוב בדברי הימים. לא רבים המלכים שכתוב עליהם את זה. ולא כגמול עליו השיב חזקיהו. למה? כי גבה ליבו. שואל המדרש בשיר השירים, איך זה אפשרי? איך אתה אומר מלך צדיק, כזה ריבוי של תורה, וגבה ליבו? זה לא מסתדר ביחד. אומר המדרש, כי גבה ליבו מלומר שירה. אומר המלבי, אותה סיבה שמנעה ממנו להגיד שירה, אותה סיבה שהוא תלה את הכל בזכות הישגיו הפרטיים. הוא לא האמין מספיק בקדושת הכלל, יחסית כמובן למדרגתו. ואפשר אולי להוסיף מכוח דברי המלבי, על פי הפסוקים, על פי המדרש, שגם מאותה סיבה הוא לא מבאר את העגלים. אברהם אבינו שהוא שורש האמונה, שורש האומה, ברגע שאין כוח של ציבור, אין לו כוח לרדוף. אז הוא עוצר בדן. הוא עוצר במקום שנקרא חובה, אבל בי שאין מקום כזה. שבכך רומז את התורה לפי הבנת רש"י, לאותם עגלים. שם תש כוחו. להחזיק עמדה כזאת, שגם בהשתנות הזמנים, והתרבויות, והדגשים הנפשיים, החיבור אל הכלל הוא שם חיים, להחזיק את העמדה הזאת, זה דבר כמעט, כמעט ובלתי אפשרי. העולם הפרטי היום הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר תופס מקום, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר נותן סיפוק. ורק צריך לשאול את עצמנו, איפה אנחנו ביחס לאברהם אבינו? ואולי בהקשר הזה גם מה שהתרחש בעקבות המלחמה. אברהם אבינו יוצא כאמור למלחמה בתוך, משתלב בתוך ארבעה מלכים וחמישה כדי להציל את בן אחיו. ובראשית תתווה, בצד ימין למטה, אומרת התורה, אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, סחחר במאוד. וכי לא ידע אברהם אבינו, שמי שמאמין לא מפחד, וכי הוא לא שר את זה, וכי הוא לא רקד את זה, מה הולך פה? מה שברור לכל בחור היום בכוחותינו, לא היה ברור לאברהם אבינו. חז"ל משקיעים מאמץ בשאלה הזאת. הנה דוגמה. במקום לבקר את אברהם אבינו על הפחד שלו, מנקודת המוצא הנמוכה שלי, שהיא קטנה בעשרת מונים לאברהם אבינו, אני צריך לשאול את עצמי, איך לפי הגודל של אברהם אבינו, להבין את המושג פחד? הנה התוצאה. כי מה חזן מבארים? שתי סיבות. ובעצם השלישית היא כמו רקע לשתיים האלה. הסיבה הראשונה, אומר המדרש, אמר רבי לוי, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, אברהם אבינו פחד. וכשהקדוש ברוך הוא מדייק בתורתו אל תירא, הוא מתייחס לפחד. ממה פחד אברהם אבינו? שמה, בתוך כל אלה שהשתתפתי במלחמה ופגעתי בהם כדי להציל את בן אחי, אולי יש שם צדיק אחד וירא שמיים אחד. זה שאלת אברהם אבינו. מה יהיה אם אני אגיד במקום השאלה הזאת ניסוח קצת אחר, יותר מוכר בדורנו? האם נהיה מוכנים להכניס לשם את אברהם אבינו? הוא שואל, אולי הרגתי חפים מפשע. כשאני שומע את המילים, את החשש, את הפחד הזה, לאן אני מקטלג אותו היום? אני לא יכול להכניס לשם את אברהם אבינו. מצד שני, אני לא יכול למחוק את מה שכתוב. לא יכול למחוק את הדעה של חז"ל. בזה בעצם, באמת דוגמה. כשאני עסוק בביקורתיות, שלי ברור הכל, ורק נשאר לי קושייה על אברהם אבינו, אני לא אצליח בחיים שלי להבין איזה מדרגה מוסרית נחשפת פה. אדם הולך למלחמה שאין צודקת ממנה, להציל את בן אחיו. ואם הוא לא שואל, אולי הרגתי חפים מפשע, הוא לא אברהם אבינו. אם הוא לא מוסרי, אם הוא לא דורש מעצמו את המוסריות, הוא לא אברהם אבינו. אולי לפי זה, אין כמעט מקום לחלוקות המדומות והחיצוניות, בין מה שיקרא ימין למה שיקרא שמאל. ככל שהאדם הוא יותר מאמין, הוא יותר אוהב את ארץ ישראל, הוא יותר בן תורה, כך הוא ישאל את עצמו שאלה מוסרית. לפי איזה מפתח? מה יהיה אופן הבירור שלו? עוד לא הגענו. אבל עצם העובדה שיש שאלה כזאת בחלל האוויר. אז כשהשם אומר לו, אל תירא, מה השם אומר לו? השם אומר לו, היית מוסרי. עשית פעולה טובה. רק בגלל האישור המוסרי האלוקי, אברהם אבינו מתברר לו שהוא אכן עשה דבר נכון. גם אם באופן האנושי הוא עשה פעולה מוצדקת, אבל השאלה המוסרית לא עברה מן העולם, ובמילה התשובה האלוקית מגבה אותו בשליחות המוסרית שלו. זה ברור הדין. ולכן אולי המדרש משקיע בזה משל. כי הפסוק שהמדרש משתמש בו כדי לבטא את התשובה האלוקית למוסריות של אברהם אבינו, הוא פסוק מישעיהו פרק למד ג'. ושם, ביחס לאשור, ערב מלחמה איתם, אומר הנביא את הביטוי, קוצים כסוכים. כלומר, אשור הם רקובים מבחינה מוסרית. ולכן היה צריך לבאר אותם מן העולם. וזה רקע למשל של המדרש, של אדם שהוא הולך ליד פרדס, של המלך. או יותר מדויק, לפי לשון המדרש, למלך יש פרדס, ואדם עובר שם, ברואה קוצים, אוסף אותם ולוקח אותם. ואז הוא רואה שהמלך מציץ עליו. ואז התחיל, אומר המדרש, מתאמן מפניו. חושש. אומר לה, אומר לך, אין לך מה לחשוש. קוצים שבארת מן הפרדס, קוצים כסוחים. אם אתה לא היית עושה את זה, הייתי צריך פועלים לזכור אותם שיעשו את הפעולה הזאת. זה בעצם מחדד את הנקודה המוסרית בשני מישורים. מישור אחד ראשוני, שבגלל שאברהם אבינו חושש מוסרית, לכן הוא כל כך קרוב אצל המלך, אצל אלוקים. זה א', האכפתיות המוסרית. אלא שהציר המברר הוא לא בתוך האדם עצמו. הוא לא בתוך האדם לעומת בני אדם אחרים, או בין העמים, או בקרב חברי בית המשפט. הוא מול המלך, מול אלוקים. לכן גם הצד השני של המעגל. אם אלוקים הוא המלך, והוא אומר לך קוצים פסוחים, הוא אומר לך אתה עושה פעולה מוסרית, ואתה מגמגם, ואתה מהסס, אז אתה אדם לא מוסרי. זה בירור בשאלה מהו המוסר. לא בירור בשאלה יש מוסר, יש כאלה שדואגים לו, כפי שזה נראה היום, רוב אלה שדואגים לו לא קשורים לקדוש ברוך הוא. לפחות לא מתאמצים בקשר הזה. לא מתאמצים להודות בו. ואלה שהם אחוזים בתורת השם, מה שמעניין אותם זה שטחים ואדמות ובתים וכניסה לבתים. זה החלוקה. ימין הוא כזה והשמאל הוא כזה. אני לא יודע ממתי החלוקה הזאת. אני לא יודע מי המציא אותה. אפילו אני לא יודע למה. מה היא תורמת? שהרי לפי המשל, הבירור שאברהם אבינו עושה הוא בירור מול המלך בסוגיה המוסרית, ושם השם אומר לו, השליחות המוסרית שמוטלת עליך זה לבאר את הקוצים האלה. בעצם הביטוי שהוא לקוח מהנביא ישעיהו, הוא בא לומר, אם אתם חוששים מהמלחמה עם אשור, אתם כנראה אנשים לא מוסריים. כי אם הייתם מבינים שהריקבון המוסרי של אשור צריך לעבור מן העולם, ואתם מלאים דרכי מוסר, אז הייתם נלחמים. הייתם מבינים מי אמור לנצח בקרב הזה. נכון שכשיש נביא זה יותר קל. יש אמת אלוקית ברורה. אבל הרעיון שבכך הוא שהקביעה המוסרית היא חלק מהקשר עם המלכת השם. או ממילא באופן המעשי בתוך ההמלכה הזאת, אדם שמתמלא הכרה מוסרית, הוא מבין שאסור לו לגמגם בשליחות המוסרית שמוטלת עליו. ועל כן, התשובה של הקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך, שחרחר במאוד, פירושה, מוטלת עליך שליחות מוסרית. אתה חושש ממנה. וגם אומרים חסה באותו מקום במדרש, את מה שמופיע בישעיהו בחלק הנוסף של פרק למד ג'. שהוא הפרק היותר נפשי, או החלק היותר נפשי. שהשאלה היא לא רק שאלת צדק, שאלת תוכן, שאלת המוסר, אלא גם שאלת הנפש. אומר להם הנביא, פחדו בציון חטאים. הוא לא סתם אומר את זה. בגלל שכתוב שם בהמשך, רעדה אחזה בחנפים. כל עוד זה זהירות, זה חלק מחובתנו. זיהוי נכון של הסכנה, הערכות נכונה של הסכנה, אבל ברגע שהסכנה משתקת, זה אומר שיש איזושהי חולשה. שאם האדם יש לו שליחות מוסרית, והמצווה האלוקי מטיל עליו את השליחות הזאת, גם ייתן לו כוחות לעמוד בה. אז למה הוא משותק? כל זה מקפל הקדוש ברוך הוא במילים, אנוכי מגן לך, שכה במאוד. כל אחד מאיתנו, אם היה לו דיבור אלוקי ישיר, הוא אומר לנו, אל תירא, אנוכי מגן לך שכחה במאוד. מה היינו מגיבים? מה היינו אומרים? מה היינו עושים? מזמור לתודה, הילולה, הולכים לכותל, מביאים צלמים איתנו, משהו. מה התגובה של אברהם אבינו? ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר? זה על הגבול של הביקורתיות. מה פירוש להגיד לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי? ועוד אחרי אמירה אלוקית כזאת, אנוכי מגן לך שכרה הרבה מאוד. והפסוק הזה חוזר בזווית אחרת, ויאמר אברהם, אני לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אברהם אבינו אומר, ובדור שלנו זה מאוד מחדד את ההבדל משני עולמות. עולם אחד הוא עולם של הרעיון. היום, אם זה היה קורה, אז אברהם אבינו היה מבין שאת כל התורה שלו הוא ישים ב-MP3, במחשב, ומי שרוצה לפגוש את תורתו, יקליד כלילות, או יגלוש כלילות, או ידפדף כלילות, ויגלה צער בלום של רעיונות, של תכנים, של פירושים, של הדרכות, של עצות, של סגולות, של ברכות, של כל מה שאנחנו צריכים היום. מה אברהם אבינו אומר? כל זה אינו שווה. אם לא תיתן לי ילד. כל עולם הרעיון הזה, אם הוא יעבור מדור לדור חיצונית, הגותית, הוא לא יישאר. אם הוא יעבור דרך ילדים, דרך הנפשות, דרך המידות, אז הוא יהיה נצחי. לכן אומר אברהם אבינו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא? רוצה לשאול? בכבוד.
אם יש לי בירור מוסרי, כן? גם זה דבר קטן, כן? ולא מוצא שום מקור איזה מהתנ"ך או משהו כזה, אתה שואל אנשים וגם אם לא רוצה למנות חלק, אתה אמור
לענות על זה. אולי גם על זה, או גם לזה מתייחסת המשנה כשהיא אומרת בפרקי אבות פרק הראשון, עשה לך רב, קנה לך חבר, והווה דן את כל אדם לקו זכות. גם בשאלות מוסריות, כשאדם מחפש, הוא קודם כל בונה את הכוח של ההתייעצות. שיש מישהו מעליך, שיודע יותר ממך, מבין יותר ממך, קרוב לאמת יותר ממך, זה נקרא עשה לך רב. מישהו מעליך. החלק השני של הבירור הוא מישהו כמוך, קנה לך חבר. כי יכול להיות שמה שרבותיי באופן כללי לא זיהו כחולשה אצלי, יכול להיות שחברי כן יזהה. ואז אוכל להבין מזה איזה זיוף מוסרי אני הולך עליו. עם ההגדרה הכללית של עשה לך רב, ועוד יותר הממוקדת של קנה לך חבר. יחד עם זה אומרת המשנה, ודן את כל האדם לכף זכות. בסוף בסוף, אחרי כל הבקרות, אחרי כל תביעת הניקוי, יש לאדם תחושות. יש לו הבנה שמתוך כל הלימוד שלו, אז הוא הולך איתה. אם לא יקנה לך חבר, זה יכול להיות ממש מזויף לגמרי. אם לא יעשה לך רב, אותו דבר. בימינו משום מה נדמה שהמילים עשה לך רב, הן חונקות את הצד האישי. את הבחירה, את החופש, את הבירור. אבל העובדה שאת המשנה הזאת ישחו בפרקי אבות חכמי ישראל, במילה שגם התורה מנסחת, או יותר מדויק, התורה מנסחת, ומתוך כך חז"ל ישחו. בתוך כל ה... אפשר להגיד, התחלת בניין האמונה של אברהם אבינו, מופיעות המילים, לך לך. המילה לך, פירושה עזוב. המילה לך, בהתחלה רש"י מרכך אותה ואומר, לטובתך, לנעתך, כי בחוץ לארץ לא יהיו לך ילדים, ופה בארץ יהיו לך. אבל בהמשך, פירושה הרבה יותר עמוק. המילה לך, פירושו, לפי הזוהר, פירושה, לגרמותך, לעצמיותך. כמה ימים לפני הדור שלנו התגלה הזוהר, וכמה ימים לפני שהוא התגלה הוא התחבר דורם של תנאים לפני אלפי שנים כתובה המילה הזאת, עצמיותך, משמעות הדבר, שבמקום הכי אמיתי של האדם, האמור להיות עצמיותו, שם אם לא יהיה עשה לך רב, לא תהיה עצמיות. כי חלק מהמושג הזה של הלכה לעצמיותך, אומרים חז"ל, תתייעץ. כי האופק שלנו כתלמידים הוא מוגבל. הוא עלול להיות שטוף בנגיעות אישיות. אתם לא יודעים מה זה, אבל אני אומר לכם, יש דבר כזה בעולם, יצרים, טובות הנאה, אינטרסים. הזיכוך של העצמיות יבוא מהמקום של הרב. אין מה לחשוש ממנו. אלא אם כן, העצמיות שלי נעולה, ואז כל אחד שמפריע לי, אני דוחה אותו. המפסיד הגדול, זה אני. ועל כן, אין מה לחשוש מזה. זה בעצם התהליך שאברהם אבינו עובר. בונה מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. ועכשיו האמירה הזאת, של מה תיתן לי, לא חלילה התרסה, היא לא ביקורתיות. אלא אומרת, אין ערך למפעל האמונה שבשבילו נולדתי, אם לא הנפשות. איך התורה אומרת בפסוק השישי, בפרשת לך לך? ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה זה היום לעשות נפשות? פרסומת. שטיפת מוח. לנטרל מהאדם את הבחירה החופשית שלו. וכתוצאה מזה יקנה, כתוצאה מזה יתפתה. אתה יכול לעמוד בשיחת טלפון שבה, או לפני שאתה מספיק לשמוע משהו, כבר אומרים לך, תשמע, רוצים לתת לך מתנה 1,000 שקל. תבוא למקום זה בשעה הזאת. אתה אומר, לא רוצה, לא רוצה מתנות. אומרים, תשמע, אתה חי בעולם המודרני? אין דבר כזה לחיות בלי מתנות. זה נקרא לעשות נפשות? לא. מה אומר רש"י? כבר לפני אלפי שנים, הפרימיטיביות הזאת, גברים לחוד ונשים לחוד. פה אתה מתחיל את סוגיית ההפרדות, חכה עד לדור של החרדלים והבנדלים, וכל ההתגוששות הזאת, זה כן פתיחות, זה לא פתיחות, זה... רש"י לא ידע שיבוא דור, שעיקר פרנסתו תהיה מהמילה שוויון, מה בני אדם לא עושים היום בשביל שוויון? מה לעשות שבני אדם אינם שווים? לעולם גברים לא ישבו לנשים. לעולם אברהם אבינו לא ישווה לשרה אמנו. מה לעשות? חז"ל אמרו את זה. והדברים כתובים ומפורשים בתורה. כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה? אפשר היה לחז"ל להגיד, זה הוראה מקומית. באופן כללי, תמיד הגברים הרי הם הכי הכי, ופה יש הוראה מקומית ששרה צודקת. חז"ל אומרים, זה לא הוראה מקומית. אברהם, אבינו, איזה ביטוי, קשה להגיד אותו, קשה לשמוע אותו. היה תפל לשרה אמנו ברוח הקודש. האם זה אומר ששרה אמנו רצתה לרקוד עם ספר תורה? לא כתוב. כתוב שכששואלים אותה, אותו, איפה היא, מה הוא עונה? באוהל. זה המקום. ככל שהיא יותר ברוח הקודש, כך היא יותר מוצנעת. כלומר שכשרש"י הסביר את ההבדל מגברים לנשים, הוא הסביר שלעשות נפשות זה לא לשטוף את המוח. אלא זה לעצב את הנפשות על פי הטבע שלהם. אם הטבע של הנשים שונה מהטבע של הגברים, איך אפשר לעצב אותם אותו דבר? כלומר, רש"י הגדיר את הנגזרת מתוך התוכן שהוא פגש בתוך המילים האלה שבתורה, את הנפש אשר עשו בחרן. ולכן זה עקבי שאברהם אבינו אומר, אם אין נפשות, אם אין מידות, אם אין חיים להעביר לדור הבא, אז מה יש? אין כלום. כן. מה אישה הייתה? לא, לדעתי אל תחשוב שהאוהל זה מקום פיזי. זאת אומרת שהיא צריכה להיות רק בבית. אלא יש סגולה מיוחדת לנשים, כל עוד הם נשים. הרי שהן דומות לגברים, אומר הרב קוק, זה חורבן פעמיים. כי הנשים הם לא נשים. וכשהנשים הם לא נשים, גם הגברים הם לא גברים. אז זה הפסד כפול. המושג באוהל פירושו פנימה. מושג פנימי. אישה גם כשהיא עובדת יכולה להיות פנימית, יכולה להיות צנועה, יכולה להיות בעלת מידות. ואולי, אולי, יש סיכוי לא גדול שהגבר ילמד ממנה. אז זה נפלא. מה עושה השוויון? מוחק את התכונה הנשית, יוצר משהו מלאכותי, כתוצאה מזה משבש את המידות. לא מדבר על משבש את כל מערך המשפחה, שבלי מערך משפחתי אין קהילה ואין מדינה ואין אומה, בסוף גם אין צבא. זאת אומרת, אפשר להבין למה יש מי שרוצה שוויון. לאן מגמת פניו? אפשר להבין את זה. מחקרים מושקעים בזה. זה מערכת שלמה. לטשטש את הכוח המוסרי. ברגע שכל סוג בבריאה עומד על שלו, לא בהקשנות טכנית, אלא בהבנת הייחודיות שלו, וגוזר את תפקידיו מתוך הבנת הייחודיות, אז באמת, כל סוג בבריאה תורם את שלו, גם לעצמו, וגם לזולתו. ולכן זה מאוד עקבי אצל רשי בהבנת הדברים של אברהם אבינו. ולכן הקדוש ברוך הוא לא גוער באברהם אבינו, ואומר לו, אתה צודק, באמת, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיים האוספו הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אני אומר לכם כאדם שכמה שנים לא היו לו ילדים, כשאם היו אומרים לי, תשמע, כה יהיה זרעך, הייתי אומר להם, חבר'ה, תירגעו, מספיק לי אחד, לא צריך יותר. מה השם אומר לו? עוד אין אחד. אז מה עכשיו נדבר על אלף? מה זה נותן? גם התורה היא לא ספר טכנולוגי להסביר לך שכשאתה נמצא מתחת לקורת גג, אי אפשר לראות את הכוכבים, אז תצא החוצה. התורה היא לא עיתון. מה היא רוצה להגיד? זה קודם בתפחות, אמר לי הרב אייל, ראש הישיבה, הלילה הזה זה ליל הזיכרון של המערה מלובלין, מייסד הדף היומי, שבשמו הוא אמר לי על הפסוק הזה, שנכון שאנחנו לא יכולים לספור את כל הכוכבים, לפחות להתחיל לספור אפשר. משהו לעשות. והשאלה באמת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? מה לעשות? חזל מבינים, שבמילים הטכניות ויוצא אותה החוצה, שם אמר לו הקדוש ברוך הוא את העיקר. צא מהצטגננות שלך. החוכמה האנושית היום כמובן נמצאת רק באקדמיה, רק בעיתונות ורק בבית המשפט, רק שם. פעם החוכמה האנושית הייתה בכוכבים. היה לימוד גדול, איך הכוכבים מסודרים, איך הם זזים, ולפי זה בני אדם היו מחשבים את דרכם. אברהם אבינו היה פרופסור של כל הפרופסורים. הוא היה מלמד גדול בתורת הכוכבים. מה הוא ראה ברור? שחור על גבי לבן. אברהם לא מוליד ילד. בהגה העברית המודרנית אין סיכוי. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תצא מזה. אי אפשר להבין. פסיק בתולדות עם ישראל, על פי סטטיסטיקה, על פי דמוגרפיה, על פי גיאוגרפיה, על פי כל המילים האנושיות. אי אפשר להבין. זה למעלה מהכוכבים. צא מהצטגננות שלך. אז נכון שרש"י בשפה הציורית שלו אומר, אני הקדוש ברוך הוא מוסיף לך, היי, יהיה לך ילד. זה לא אומר שאם אין לך ילדים, תלך קובל אלוקי, יוסיף לך, יהיה לך ילד. זה לא אומר. תיזהר מלהתרסק מההבטחות האלה. אז אומר שהמוליד האלוקי, המברר האלוקי, המשגיח האלוקי, אומר לך, אני אחראי על המציאות, לא הכוכבים. זה שאפשרתי לחוכמת כוכבים להתפתח, וזה שאני מאפשר לחוכמה האקדמית להתפתח, זה כדי ליצור את הבחירה. תמיד החוכמה האנושית תוכל לטעון על פניו, חיצונית, אני יודעת הכל. היא תתבדה שוב ושוב, היא תמשיך להרגיש, ותמשיך לפתח את הדמיון הזה שאומרת, אני יודעת את הכל. והחוכמה האלוקית היא מוחלטת, היא מלמעלה. על כן אומר לו אלוקים, תצא החוצה. התוצאה מזה, עומד אתגר גדול לפני אברהם אבינו. איך נקרא האתגר הזה? אומרת התורה, בפסוק ו', והאמין באדוני, ויחשבה לו צדקה. הפועל, המושג, שמעצם המופשט, אמונה, הוא מילה פנימית מאוד בכל התנך. לעומת המילה דת, דתי, ושאר ההטיות שלה היום, לא נמצאת בתנך. זה אומר דרשן. הפסוק בחבקוק, כשהוא יוצר ניגוד על בסיס כל שאלת הגאולה, בין הגאווה לבין ההפך מנה, הוא אומר את המילים, צדיק באמונתו יחיה. לא אומר צדיק באמונתו יהיה דתי. לא אומר צדיק באמונתו יהיה תורני. לא אומר בנדלי, לא אומר חרדלי, לא אומר את כל שמות הגנאי האלה. אומר יחיה. כי המילה דת, בתוך תוכה במהותה, היא לא קשורה לחיים בכלל. זה אוסף של חוקים. כל עולם המידות, כל המושג המוסרי שהוזכר בסוף פרק י' ותחילת פרק י' לא נכנס להגדרה. לא יכול להיות היום אדם דתי שהוא אוכל טרף. האם יכול להיות אדם דתי לא מוסרי? יכול להיות. זה בכלל לא נכנס בתוך ההגדרה הזאת. זה שש, שבע מצוות, ארבע מצוות, לא יודע, מספר מאוד מצומצם. איך זה כופף את המושגים של היום? איך זה רוקן אותם? לא יודע, לא מבין את זה. אולי מרוב חולשה אישית אני חייב איזו הגדרה חיצונית, והכי חשוב לי בהגדרה החיצונית שאתה לא כמוני, ואז אני רגוע, אולי. לא יודע. המילה שהתורה משתמשת בה, האמין. אומר רש"י, מי חשב למי צדקה? מה זה ויחשב לו צדקה? השם חשב את אמונתו של אברהם אבינו לצדקה, למשהו מיוחד. שואל הרמב"ן, מה החידוש? הרי הקדוש ברוך הוא, זה שעכשיו מבשר לאברהם אבינו שיהיה לו ילד, הוא בעצם בבירור שיש עם אברהם אבינו, הוא מצווה עליו על העקדה. ואברהם אבינו שומע בקולו. אז מה החידוש בזה שהשם אומר לו, יהיה לך ילד? ברור שמה שהשם אומר זה נכון. יכול להיות שרש"י סובר, שויחשבה לו צדקה מבחינת מושג האמונה, כי מושג האמונה אין פירושו אישור על ההבטחה האלוקית. אלא אמונה זה חיים. אמונה זה קשר. הקשר הוא כל הזמן מתחדש. במצב שאין ילדים יש קשר, ובמצב שיש ילדים יש קשר. זה לא אותו קשר. במצב שבו אתה עומד מול חוכמת הכוכבים, וכתוצאה מזה מסיק שאין סיכוי, ובמצב שבו יצאת מהצטגננות שלך, זה מציאות חיים חדשות. במילא זה חידוש עצום שאברהם אבינו מתפתח באמונתו. בעצם כמו המושג חינוך. כוחות הנפש גדלים, המורכבות גדלה, שערות גדולות, המשימות גדולות, האמונה גדלה. אם לא, אז היא לא חיים. כמו שהאדם במובן הנשמתי, הרי כל הזמן הולך ומתפתח. ילכו מחיל אל חיל, זה שם חיים. אין להם מנוחה. אמר לי הרב שמעון כהן, ראש הגרעין התורני בבשבע, בית מוריה, שזה דבר שמאוד מאוד מיוחד בפרשה הזאת. כל הזמן עוסקים בהליכה. אין מנוחה. תחשבו, היינו אומרים היום, הרב הגדול עוז ומגדול, הוא כל הזמן נוסע. אין דבר כזה. הרבנים הגדולים, יש להם בתים, יש להם ישיבות, יש להם מוסדות, יש להם חצרות, יש להם חסידים, הכל מאורגן. מי נוסע? מה קורה לאברהם אבינו? מה התזזית הזאת? אמת אמונה? חידוש גדול, חידוש כוחות החיים. הציסה בהם. אז אם אברהם אבינו נפתח בעקבות הבירור האלוקי לתוספת בנייה של קשר, זה מיוחד. זה בהחשבה על הצדקה. ואם כך, הוא ערוך לבירור הבא. אומרת התורה, ויאמר אליו, פסוק זין, ויאמר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ציוויתיך לא נאמר, אמרתי לך לצאת, לא נאמר. כי זה לא אומר וכסדים, זה מחרן. זה תחילת פרק י' ב'. בסוף פרק י' א', מתואר המהלך מרוכסדים. שוב, שם מקום, לכאורה סתמי. לכאורה אין הבדל בין המילים וכסדים לבין חרן. אבל היה ברור באור כסדים, רמוז, ולפי חז"ל מפורש, שהוא בעצם שורש הכל. במבחן מול נמרוד, מי שהחל להיות גיבור ציד לפני השם. במבחן האמוני, שהמדרש כאן מתאר אותו בפסקה 3, בסופו של דבר אומר נמרוד לאברהם אבינו, אני מאמין באש. אני מאמין באנרגיות. עכשיו נראה אם הקדוש ברוך הוא יציל אותך מהאש. ואז משניצל נקרא המקום אור כסדים, מהכבשן אליו השליך אותו נמרוד. במובן מסוים, כך משמע מהרמב"ם במורה נבוכים, זה חלק מבירור האמת. זה חלק מהבירור של אמונה שנצרפת ביסורים. אומר הרמב״ם, מי שלא מוכן למסור את נפשו על האמת שלו, היא כנראה לא אמת. זה לא בהכרח שכל מי שמוסר את נפשו על משהו, זה אמת. זה תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק. זה ברור גדול שאברהם אבינו עובר. אמונה שנצרפת ביסורים. שבוע היה יום הזיכרון של אדמו"ר רבי קולונימוס מפיאצצנה, שהוא חיבר ספר בשואה שנקרא אש קודש. זה דבר מדהים. מה היו עוד דרשותיו בשבתות ובחגים של שנות השואה. הרב הרצוג מעיד, אז הוא מופיע בספר משואה ליצחק, מה היה אופי הנהגתו של האדמו"ר ממש כמה דקות לפני הכניסה לתאי הגזים. הוא אוסף את קהילתו אחרי שכל בני משפחתו נרצחו. והוא אומר להם, אמנם יש דעות בגמרא, בסנהדרין, האומרות על חבלי משיח, ייתי ולא אחמינה. כמו לומר, יבוא ולא יראה אותו. כדי לצייר את גודל האיסורים, את הקושי לעמוד מהם. אבל אמר להם הרבה, מהיום אסור יותר להגיד את המשפט. מדבר אתכם על לפני 70 שנה, בתוך השואה. מהיום אסור להגיד את המשפט. למה? אמר להם, אם יסורים גדולים כאלה באים עלינו, זה רק כדי שנכין את האפשרות להגעת המשיח. אז אם השם רוצה להביא את האיסורים עלינו, כדי שהדור יהיה ראוי לגאולה, איך נתכחש לזה ונגיד שלא יבוא? מה אנחנו מתכחשים למה שהשם אומר? ציווה עליהם, לקבל עול מלכות שמיים בשמחה, ולצאת בריקוד של הפסוקים שלפני צדיק באמונתו יחיה. אני מאמין באמונה שלמה, מביאת המשיח, ואף על פי שהתמאמה, עם כל זה אחכה לו. בכל יום. שיבוא. זה אמונה שנצרפת ביסורים, היא לא מתחילה מהמקום הנחמד. אמת, יציב, נכון, קיים, ישר, נאמן. אחרי שש כאלה, מתחיל, חביב, קצת אהוב, שביעי, שמיני, תשיעי, נחמד. אם אתה הופך את היוצרות, זה אתה. אתה, סיפוקך, מחשבותיך, זה לא אלוקי. זה לא מוחלט. פה מתבררת, בכל הבירור הזה, אמונתו של אברהם אבינו, השם הוציא אותו מהרוכזדים. משם מתחיל להיווצר הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם אבינו. ולכן החידוש בהמשך של הפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם, אשר הוצאתיך מהרוכזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. מה שואל אברהם אבינו? ויאמר, אדוני אלוהים, במה ידע כי ירשם? מה עושה רש"י בפסוק הזה? אומר לך, תשמע, תשים לב. בבשורת הזרע לא שאל. השם הבטיח לו ילד אחרי כל כך הרבה שנים, אין שאלות. בבשורת הארץ שאל. מה רוצה רש"י? במובן של שאלתו של אברהם אבינו, הוא השתמש בשם השם, א' ד' נ' י'. זה פסוק ח'. גם בפסוק ב' שראינו קודם, ויאמר אברהם, א' ד' נ' י'. אז למה, אומרת הגמרא בפסקה 6, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון. ואיזה פסוק הגמרא מביאה? את פסוק ח'. ויאמר השם אלוקים במה ידע כי ירשנה. למה לא את פסוק ב'? זה של התוספות ועוד מפרשים. ויש פה כיוונים שונים של הראשונים, האם אין מוקדם מאוחר בתורה, יש גרסאות בגמרא שזה באמת פסוק ב' ולא פסוק ח'. הגאון מווילנה הורה לתלמידיו את דרך הגאולה. אחד מגדולי תלמידיו, רבי יואל משה סלמון, יום פטירתו, שבוע הבא, בי"ב חשוון. והיה תלמיד חכם, איש חסד, מנהיג ברמ"ח איבריו, אדם מוסרי, מראשוני החלוצים. והוא נפטר לפני כמאה שנה, קצת יותר. עסק הרבה בפריצה מחומות ירושלים, והיה ממייסדי פתח תקווה. לימים, לקראת תפרש סמך א', ב', ג', וקצת אחר כך היה מיוזמי הבאת הרב קוק לארץ, כרבה של יפו, ואחר כך כרבה של ירושלים, בכל הארץ. והגר"א אמר לתלמידיו, המושג של משיח בן יוסף, שפירושו מהלך הגאולה, ברמות הטבעיות שלו, של בניין הארץ, של קיבוץ גלויות, של עצמאות, יש לו שלושה היבטים, פסקה שמופיעה פה, פסקה 8, בכל התור פרק א', יש עולמות עליונים ששם מתנהל כוח שנקרא משיח בן יוסף. בעולמות האלה אנו פחות מבינים. יש מישור שני של יחידי יחידים שקשורים למהלך הגאולה, והם חלקים מהופעת אורו של משיח בן יוסף. הרב קלישר, שיום פטירתו היה שבוע לפני כ-140 שנה, בשנת ייסוד פתח תקווה הוא נפטר. מגדולי התורה שתמכו בכל המהלך הציוני הרבה שנים לפני שהוא בעצם התנהל בצורה הציבורית שלו. והחלק השלישי, אומר הגר"א לתלמידיו, זה עם חבית ישראל. גם אנחנו התלמידים, גם אנחנו הפשוטים, יכולים להיות חלקיקים מהופעת משיח בן יוסף. אם אנחנו משרתים ומשרתות את מהלך הגאולה. אני אישית כחבר מציע לא להתלהב מההגדרה הזאת. זאת אומרת, אל תתנפח לחשוב שאתה חלק מניצוץ או ראש המשיח, עזוב, עזוב. תרגיע ותרגע. אבל במובן של הכרת הערך של הפעולות והחשיבות שלהם, בהחלט כן. והראשון, אומר הגר"א, מי הראשון שמייסד את כל השיטה הזאת שנקראת משיח בן יוסף? אומר הגר"א פה בכל התור, יותר מדויק תלמידה בשמו, באותה פסקה 8 בצד השמאלי שלה, גם האבות ורבים מנביאי השם, מלכי ישראל ורבים מהתנאים והמוראים, רבים מגדולי ישראל ואנשי מעשה בכל הדורות, היו בטוריה בשורה, במהלך הזה של משיח בן יוסף. הראשון היה אברהם אבינו. איך אתה יודע, הגר"א, שאברהם אבינו משיח בן יוסף? בסוד, במה ידע? כי עיר השם. בדיוק מה שהגמרא מביאה על הפסוקים. אולי עומק ההבדל בין פסוק ב' לפסוק ח' הוא באמת בשאלה מה זה א' ד' נ' י', מה זה עדנות. הרי אם המפתח הוא צא מהצטגנינות, כלומר התהליך יהיה על טבעי, אז כל עוד מדובר בבשורת הזרע, אז מה על טבעי? זה שבן אדם בן 90 יולד, זה שאישה בת 90 או איש בן 100 יולד, זה נס, זה מחוץ לטבע. אין מה לשאול איך יהיה יתברר שזה מחוץ לטבע, אלא בעצם העובדה שאתה תאמין שגם בן אדם בגיל הזה יכול ללדת. אבל אם מוקמת משפחה, ולא משנה מה מספרה, כמה חבר'ה נכנסים שם, זה משנה איפה היא גרה? אין הבדל. האם זה בברוקלין, או בברלין, או בג'רבה, או באתיופיה, או בתימן, או ברוסיה? אין הבדל. עכשיו השם אומר לו, תדע לך, כל המהלך של בירור האמת, מי הוא כזדין? בשביל מה היה לתת לך את הארץ הזאת לרשתה? כידוע, אדם לבד לא יכול לרשת הארץ. מה שהרמב"ן מגדיר לדורות כמצוות יישוב ארץ ישראל, שלא נעזבנה ביד אומה מן האומות, יכולה לעשות אומה. יחידים לא יכולים לעשות את זה. יכולים לשבת, יכולים לבנות, יכולים לכבוש, הם לא יכולים לבנות מדינה שהיא לא תיתן אפשרות של ריבונות של משהו אחר שם. מבין אברהם אבינו שכל המהלך של בחירתו בשביל שהוא יהיה כאן בארץ. הוא מבין מזה שהוא לא הולך להישאר משפחה. הוא הולך להיות עם. שואל אברהם אבינו, איך העם הזה ייוולד? הרי גם כאן תמשיך המשוואה של צא מהצטגננות שלך. הרי גם כאן ממשיך אלוקים לומר לו, זה יהיה על טבעי. איך זה יהיה על טבעי? כשיש אדמה ואנשים מגיעים אליה, ולאט לאט מתפתח שם אופי מסוים ותרבות מסוימת, וסיפורי זיכרונות וכו' וכו', לאט לאט נוצר עם. איך עם נוצר באופן לא טבעי? אומר לו אלוקים, צדקת. זה באמת ייווצר באופן לא טבעי. גר יהיה זרחה בארץ לא להם. מה פירוש ארץ לא להם? חוץ מ-70 חבר'ה שאיתם באנו למצרים. כל השאר נולדו במצרים, אז מה זה ארץ לא להם? זה הארץ שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר נשמות. העם שלנו לא מתחיל מאוסף פרטים, מתחיל לנשמה לאומית. והנשמה הלאומית הזאת היא תבוא לידי ביטוי בעולם בעינוי. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון. עד השלב הזה. אין שום השוואה בין לגלות אדנות אלוקים על אומה שלמה, על חיים ציבוריים של מדינה שלמה, לבין לגלות אדנות אלוקית על משפחה, על מדרשה, על ישיבה. זה הבדל עצום. ברגע שאברהם אבינו הוא מבין את זה, הוא מבין מה זה אדון. כן. הלידה זה עניין גדול, זה ברור. אבל יש שלבים שבהם הגוף לא יכול לשאת את מסע הלידה. ולכן ברגע שזה בגיל 90, 80, 100, זה באמת נס גלוי. באמת חוכמת הכוכבים לא יכולה להכיל את זה. כל חוכמה אנושית. במיוחד בדור שבו המילים ריאלי, ממשי, מאוד מאוד משעבדות. ברגע שצורת ההסתכלות, צורת הסתכלות אנושית, אי אפשר להבין את מהלך החיים. וזה חלק מנקודת הבחירה. כי מהלך החיים מוליד בשטחיותו את ההבנה של בני אדם. המהלך האלוקי מעמיד מול ההבנה של בני אדם מהלך בקומה אחרת. איפה זה מתחבר? או איפה זה מתנגש? הרי איך התחילה הפרשה שלנו? הקשר לאברהם אבינו, הדמות הזאת, נזכרת כבר בסוף הפרשה הקודמת. אלה הפסוקים שנמצאים למעלה. כך קראנו השבת שעברה. פסוק הוו, אומרת התורה, ויחי תרה 70 שנה, הולד את אברהם, את נחור ואת ארן. אחר כך התולדות, עד פסוק למד א'. הנה מוזכרת רוכסדים, כראשית המסע, היצאו איתם מרוכזים, לילד את ארץ הכנען. למה דווקא ארץ הכנען? יש כל מיני הסברים בראשונים. מצא חן ביניהם. ויבואו עד חרן, וישבו שם. אתה מחפש עם איכות, מקום עם איכות חיים. אתה מתכנן מקום מסוים, אמרו לך, עכשיו אתה רואה בפועל, מצאת מקום אחר. מסתיים המסע. ועוד יותר מסתיים בפסוק למד בית. והיו עם יתר 5 שנים ו-200 שנה. והיה מותח בחרה. נגמר. התחיל מהלך חדש. היום השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך וכו'. אתה הולך לפסוק ד'. לעומת מה שתואר בסוף פרק י' א', שם ברור שתרח הוא המוביל את המסע, פה אברהם מוביל את המסע. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים, 70 שנה, בצאתו מחרן. גם המקומות וגם הזמנים יש להם משמעות. אתה עוצר רגע, אתה עושה חשבון. לפני הפסוקים בפרק י' ב', פסוק כ"ו אמר שתרח היה בן 70 כשאברהם נולד. עכשיו אומר פסוק ד' שאברהם אבינו היה בן 75 בצאתו מחרן. זאת אומרת, באיזה גיל יצא אברהם, באיזה גיל היה תרח כשיצא אברהם מחרן? בגיל 145. זאת אומרת, פסוק למד ב' הוא לא נכון. הוא לא אמיתי. הוא גם לא כתוב במקום הנכון. עכשיו, אם לא הייתי שם לב לזה, הייתי קורא סוף פרשת נוח, מתחיל פרשת לך לך בשמחה וטוב לבן. עכשיו שרשי גילה את הפער הזה, והוא גילה את זה בגלל דברי חז"ל, אתה לא יכול להתעלם. מה אתה עושה מהפסוק הזה? מוסיף רשי, סליחה, מוסיף המדרש. והדבר הזה מאוד מאוד עקבי, כמו בפרק ט"ו בספר בראשית. לפי שהיה אברהם אבינו מפחד. זה הדבר המפחיד את אברהם אבינו, אם הוא מתנהג בצורה לא מוסרית. או בלשון המדרש, היה מפחד שם ומחלל שם שמיים. למה? יגידו בני האדם, הבן אדם הזה עזב בין 145 שנה היה אבא שלו, עזב איש זקן, זקוק לעזרתו, והלך, כי אלוהים אמר לו, תלך. לא אכפת לאלוהים ממוסר. אין חילול השם יותר גדול מזה. היום, כדי לסתום אלה את הדעות של אלה, אז שמי שומע דבר שלא לא מתאים לו, אז הוא אומר, זה חילול השם. זה שימוש לא ציני, אבל זה שימוש לא מתאים. חילול השם בהגדרה של המידות, זה הפחד של אברהם אבינו. מידות וקולקלות. פלוני קורא ושונה ומשמש אתם דרך חמים. ומסעו במתנו, באמונה, ודיברו בנחת עם הבריות. זה קידוש השם. מסעו במתנו לא באמונה, דיברו לא בנחת, זה חילול השם. זה הפחד. אז מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? אז המדרש מחלק את התשובה לשניים. החלק הראשון עוסק במספר. החלק הראשון רק אומר שהתורה יכולה להחליט על רשעים את זמן מיטתם, לא במובן הכמותי. זאת אומרת, גם אם תרח חי עוד 60 שנה, התורה אומרת לנו, הוא מת. הגיל יהיה עוד 60 שנה. אבל התופעה של המוות הייתה כבר קודם. בלשון המדרש זה משהו בסגנון שאומר, השם יחסה על התופעה. כלומר, אם אני לא אעשה את החשבון של השנים, אני בתמימות אחשוב, פסוק למד ב' הוא הסוף. ופרק י' ב' מתחיל מחדש. החלק השני של התשובה עוסק בשאלה המוסרית. הוא מנתח המדרש את המילים לך לך, ואומר, לך לך פירושו, לך אני פותרך מכיבוד הורים. ואין אני פותר לאחרים מכיבוד הורים. לכאורה סוגיית החיוב והפטור זה אחרי מעמד הר סיני, זה לא עכשיו. אז מה פירוש? לך אני פותרך ולאחר אין אני פותר. ניקח לדוגמה ברמב"ם הלכות ממרים. פרק שישי שאלה ההלכות של כיבוד הורים. הרמב״ם מגדיר שם שני מושגים, כבוד ומורא, שתי מצוות ביחס להורים. הכבוד, אומר הרמב״ם, בעקבות הגמרא בקידושין, מה יהיה אם אתה עבדת לפרנסתך, שמת כספך בארנקך, ההורים שלך פוגשים אותך על חוף הים, תופסים את הארנק הזה וזורקים אותו לים. הלך לטמיון. אתה לא אומר לה כלום. אתה לא מקפיד בלבך. למה? אומר הרמב״ם, בגלל גזירת הכתוב. איזה כתוב? כל מה שהתורה אמרה, תקבל תרוויחה ותימך, ולא אמרה גם אם הוא זורק את הארנק. מה מורה? איש אמו ואבי תיראו. אומר הרמב״ם, ואתם לא מכירים את היצר הזה, אבל תדעו לכם, זה אחד היצרים הכי קשים היום. יצר אחד הוא כסף, זה ההלכה הקודמת. יצר שני נקרא כבוד. זה משהו... אי אפשר לתאר במילים את היצר. מה אנשים מוכנים לעשות שיתנו להם כבוד? השם ישמור ויציל. אז אתה יושב בראש פורום, בראש ועדה, ראש מוסד, אתה יושב בראש השולחן, וכמובן יש לך בגדים בהתאם, באים ההורים שלך, יורקים בפניך, קוראים את הבגדים שלך, ומבזים אותך לעיני כל. אי אפשר להחזיק מעמד עם זה. אתה לא מגיב. אומר הרמב״ם, אתה לא מקפיד. למה? שכך ציווה, מי שאמר והיה העולם כרצונו. מה התוספת הזאת? כיבוד הורים, כל עוד הוא בנוי על היסוד האנושי המוסרי, הוא עלול לא להחזיק מעמד. עלול להיות גורמים אחרים שמעכבים את האדם, מפריעים לאדם, גורמים לו הסחת דעת, גורמים לו סדרי עדיפויות מלאכותיים, הוא לא יכבד. כסף יכול לגרום לאנשים לא לכבד. כבוד יכול לגרום לאנשים לא לכבד. אבל אם כבוד הורים יעמוד על הערך המוחלט האלוקי, אז הוא חייב להיות בכל תנאי. גם כשאבא שלי אומר לי לחלל שבת, הוא ברור שאסור לי לחלל שבת. אסור לי לפגוע בו. אסור לי להגיד לו, אבא, אסור לך לשבת. או חלילה מילות גנאי. צריך להגיד לו, אבא, לימדת אותי שאסור לך לשבת. או נגיד, למדתי בזכותך או מכוחך. דיבור כזה ישיר? לא. דיבור עקיף. לא פוגע. אומר, הרמב״ם, לפי שכך ציווה מי שאמר והיה העולם כרצונו, הרי מי שאמר והיה העולם כרצונו, הוליד אותך. איך הוליד אותך? על ידי הוריך. כל כישרונך, כל הישגיך, כספיך, כבודך, ממי? מהוריך. אז איך אתה יכול להקפיד עליהם? הבירור הזה עושה אלוקים עם אברהם אבינו. אם אברהם אבינו היה נשאר עוד 60 שנה, אז הערך האנושי היה נשאר. בני חרן היו מוחאים לו כפיים. אבל דורות היו מפסידים ערך מוחלט. לך אני פותרך, אין לאחרים אני פותר. כלומר, ההליכה הזאת, העזיבה הזאת, את חרן, מולדך בית אביך, לא באה להחליש את הערך של כיבוד הורים. אלא באה להציב אותו בקומה חדשה אלוקית. מעל חוכמת הכוכבים. אז משום כך, נכון שהתורה לא נותנת לזה ביטוי רעשני, אבל מי שרוצה להתעכב, להבין את המספרים, לשאול, לענות, אז בעצם הוא מברר שיש פה הליכה לקומה חדשה. אלוקית, כן? זה פשוט מבחינת הנשמה. אבל זה מאוד לא פשוט בבחירה. מפני שהיום בערך מגיל שנה עד גיל 90, זה גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות זה בעצם המתח בין המיצוי האישי שלי לבין סביבתי. בסוף בסוף מתברר שהסערה היותר גדולה בגיל ההתבגרות זה ביני לבין עצמי. זה מי אני. ראיתי באיזה מקום סרטון קצר, שהיה לפני כמה זמן, בחור באחת הערים, בסוג של מועדון שמפעיל גם מערכת חברתית וגם לימוד, והוא מראה לחבר'ה שהוא מצא צ'ק של 1,000 שקל. והוא והחבר'ה כבר מדמיינים מה הם יכולים לעשות ב1,000 שקל. ואז מישהו שואל אותו, אולי זה של מישהו. תסתכל על הצ'ק, כתוב הפרטים של זה שמפקיד את הצ'ק. בהתחלה הוא לא מבין את השאלה. הוא אומר בפירוש, זה שלי. ואז נעשה בירור, נעשה דיבור. איפה זה עומד? רואים לאט לאט, הוא מתחיל קודם כל להבין את השאלה. ואז הוא מבין שיש מישהו שחתום על הצ'ק, זה דבר שהצ'ק לא שלו. הצ'ק הוא של המעבד ולא של המוצא. ואז הוא נשאר עם פה פתוח, למה? כי עכשיו מה צריך לעשות? להחזיר. מי אני? אני המוצא. 1,000 שקל ביד. או המשיב את האבדה. זה בירור גדול. הסוגיה עם ההורים היא שמצד אחד באמת מצד הופעת הנשמה הם הצינור, ומשום כך הכבוד ומשום כך המורה, אבל הם לא ממקומי. העיצוב של האישיות הוא עצמאי. זה ברור גדול. הוא מתחיל בגיל מאוד מוקדם. אחת המילים החשובות בעולמו של ילד, בדרך כלל שתי מילים, מגיל מאוד מאוד רך, זה לא רוצה. זה כמו בגימטריה להגיד אני. הוא לא יודע להגיד את זה. הוא לא יודע להגיד חברים יקרים, אני עסוק בבניית אישיותית, תעזרו אותי במלוכה. הוא לא יודע להגיד את זה. אז לכן מה שפשוט בנשמה מאוד מסובך בחיים. כי מבחינת האדם הדבר הכי יקר לו זה עצמאותו. אז מה זה כיבוד הורים? אלא התורה אומרת, אם אתה מכבד את עצמך, אתה לא יכול שלא לכבד את הוריך. זה נקרא אריכות ימים שכתובה שם בתורה. אתה רוצה להיות בן אדם, אתה מכיר תורה. עכשיו ילד בגיל הרך, שהוא צריך להוציא לפי דרישתך מפיו, את המילה המוזרה הזאת, הלא מובנת הזאת, המילה בבקשה. רק שהוא יגיע לגיל 7, 8, 9, הסיכוי שהוא יגיד את המילה הזאת יותר נתיר ביותר. כשאתה שומע אנשים מבוגרים, איך הם מתנהגים בחנות, בתור לאוטובוס, לרכבת, באיזשהו מקום שהם היו אמורים להשתמש במילה בבקשה, היא בכלל לא נמצאת בתודעה המילה הזאת. וממילה גם לא המילה תודה. ילד לפעמים 10 דקות עוברות עד שהוא מוכן להגיד את המילה בבקשה. זאת אומרת, בהתחלה הוא אומר בבקשה. לימדו אותו שזה המנגנון להשיג משהו. לא מעניין אותו המילה הזאת. אחרי זה לאט לאט הוא מבין שצריך להגיד את זה בניגון שמשמעותו בעומק לא מגיע לי. האדם לא יכול להגיד לא מגיע לי. לא בגיל 2 ולא בגיל 20 ולא בגיל 50. זה מצד כיבוד הורים. עכשיו, איפה עומד היחס בין הכיבוד של האדם לעצמו לבין הכיבוד שלו להוריו? זה פרויקט אדיר. ובעזרת השם, כשתהיו אבות, תראו שגם מהצד השני של המטבע, זה פרויקט מסובך בי. כי על כל כבוד שאנחנו הילדים צריכים לתת להורינו, גם הורינו צריכים לכבד אותנו. איש אמו אביו תיראו, אומר רבי דוד חסיד, ההורים צריכים להיות יראים מהשאלה איך הם מחנכים את ילדיהם, איך הם מגדלים אותם. אם כבוד זה נתינת ערך, הילדים צריכים לתת להורים, ההורים צריכים לתת לילדים. מה היחס? ומה שאתה רוצה כאבא, חלמת על זה כל החיים, אלה הציפיות שלך. אתה מבחינה רוחנית, כשגדלת, לא קיבלת מספיק לפי תחושתך. עכשיו אתה לוקח את כל החבילה הזאת, ושם על הראש של הילד שלך, וחונק אותו. בתוצאות ידועות בהתאם. מצד שני, מה, תוותר? לא תדבר, לא תגיד, לא תוכיח. זה ניסיונות קשים ביותר. זה גיל ההתבגרות מהצד השני שלו. זה לא רק אנחנו כילדים עוברים אותו, שהוא בעצם שייך למושג חינוך שהתחלנו בו. עוד שכבה, עוד שלב, עוד כוחות חיים שמתגלים. זה גם ההפך. גם ההורים ביחס לילדים. אם אנשים חושבים שכשהם מגיעים לגיל מסוים, הם לא צריכים להתקדם כבר. דורכים במקום, לא הולכים מחיל אל חיל, זה החמצה עצומה. ככל שאתה מעמיד את זה על הבסיס האלוקי, גם אתה כאבא שקיבלת את הכוח להוליד, וגם אני כילד שקיבלתי את הכוח להיות ילד, ככל שמעמידים את זה על הבסיס האלוקי, כך מנטרלים את זה מקליפות גסות הרוח. הבירור העצמאי לא חייב להיות גס, לא חייב להיות בוטה, בקשר מסוים, דיברנו על זה קודם בפסוקים, הוא לא חייב להיות ביקורתי. הרצון שלי להיות מה שאני לא חייב להטיז ניצוצות ולהרוס הריסות מול הסביבה. אבל כיוון שזאת ערימת חפים ויצרים ואנרגיות, לא תמיד אפשר לדון בהם ביישוב הדעת. לכן זה הרבה חינוך. כן. בדור שלנו יכול להיות שמסירות הנפש זה בעצם עוד לפני מה שאדם פועל כמשימה, זה הבירור של האדם בתוך עצמו. לא להסתפק בשכבות הגלויות של הנפש. לנסות להעמיק יותר פנימה. למה מפה יכולה לצמוח מסירות נפש? כי אם במבנה השכבות של הנפש של האדם, השכבה יותר פנימית מובנת לו, כמולידה את הכוח לשכבה יותר חיצונית, אדם צריך להיות מוכן לוותר על השכבה החיצונית. אדם צריך להיות מוכן לחיות את האמת היותר פנימית שהיא נוגעת לו. תוצאה ממנה, לוותר על משמעויות חיצוניות. אחד מתלמידי החכמים שבדור, צעיר, הרב אהוד ברזילאי ממצפה רמון, הוא היה מגיל צעיר, מחפש אמת, שואל שאלות, מאוד מאוד חי את הטבעיות שלו. חופש, את העצמאות. לאט לאט הוא מגיע למקום של תורה. הוא רואה את הפער העצום בין האמת המוחלטת לבין המקום שבו הוא נמצא. הוא מבין שבפער הזה הוא לא מוותר. הטבעיות היא חלק מהבירור. ולכן זה קרב, זה קרב שיש בו צד של מסירות נפש. ולכן בסוף, כשיותר ויותר מתברר שקנה המידה המוחלט האלוקי הוא האמת, גם של העצמיות, אז מוקדשים כוחות החיים לשרת את אותה מוחלטות. זה לא רק למסור את הנפש, במקור שבו האמת דורשת ליפול לכבשן האש. זה המוכנות לחיות סביב האמת. זה דורש הרבה חיפוש, הרבה כנות, הרבה שאלות, בענווה. הווה מתאבק בפרג להם, כן. א', טוב שאתה אומר בהסתכלות שלנו, זה נכון. ואולי זה ברור מאוד יסודי בהבנת המושג אמת, לא כדבר צר. כשאומר אמת בלי פשרות, השאלה למה אתה מתכוון באמת. הדוגמה שהובאה קודם ביחס לכיבוד הורים, שמירת שבת. אז לכאורה האמת היא, תגיד לאבא שלך שהוא מחלל שבת. כאילו שאסור להגיד לך לשבת. אבל ההלכה לא אומרת כך. כי ההלכה היא מורכבת. קצת שונה מהתפיסה של חלק מהדור היום. היום אם אתה קונה מירקות ממחבלים, אתה נקרא מהדרין, מן המהדרין, מן המהדרין, ללא שום חשש שביעית. אתה תהיה בחלקת שומרי שביעית בגיהנום. זה לא מקום מכובד כל כך. זה מכלול של מושגים. יש חומר שבא לידי כולה. אין דבר כזה לקחת פרט מסוים, שם לשפוך את כל האנרגיה של ההידורים והחומרות, ולהגיד, אני מסודר. האמת היא מאוד רחבה. וחלק ממנה היא היכולת להתקיים, גם במצבים של רעב, גם במצבים של סיבוך עם בית פאו, אחר כך גם במצבים של סיבוך עם בית אבי מלך. זה חלק מהבירוש של האמת. אז יכול להיות שהרמב"ן ינסח שהיה אפשר לצפות להתנהגות אחרת. אבל פה אמרנו, אז לא ביקורתיים, אנחנו מנסים להבין. בעיקר מנסים להבין מה זה אומר לנו. זאת מציאות שעם ישראל היה צריך לאמץ אותה לא מעט מצבים בגלות. השאלה היא יותר, לעניות דעתי, לאן אני שייך באמת. לא האם תמיד אני פועל כצורתה החיצונית. למשל, למה הדבר דומה? לפחות פעם חז"ל הדגישו שתפילה בציבור זה שעת רצון. הפרטיות שלך המתלהבת מעצמך בתפילה היא לא שעת רצון. ככה היה הבחנה ברורה. אתה נמצא בצבא, אין עניין. אתה עצוב, יש לך צוותה בלב. או שאתה אומר, מה זה שעת רצון בשעה שהציבור מתפללים? ברור שזה מושג שבסופו מוביל למניין, אבל לא רק שם. אתה משרת ציבור. אז למה אתה עצוב? אז לכן אתה אומר, האמת ללכת איתה עד הסוף, אבל מה יש באמת? כמה היא כוללת? זה ברור גדול. כוח נפש דוחה שבת. צוותה בלב. מישהו אמר לי, כתוב באיזשהו מקום שצריך להתפלל שהתינוק שנמצא במאי אמו לא ייוולד בשבת. כדי שלא יצטרכו. אז אני חושב, תינוק נולד בשבת, כל החיים שלו, על הכתפיים שלו, שבגללו נסעו בשבת. ומה זה אומר לאלוקים? הרי מי שמחליט מתי נשמה באה לעולם, עם כל הכבוד זה לא המיילדת. אפילו עם כל הכבוד זה לא ההורים. עם כל הכבוד זה לא האולטרסאונד. זה רק גורם אחד. הוא מוליד נשמות, הוא גם מוליד אותה מתי. וכשהוא רוצה הוא גם לוקח אותה. אז הוא החליט שהנשמה תופיע בשבת. אז מה פה שאתה מתפלל שהיא לא תופיע בשבת? התפלל שתופיע מתי שקדוש ברוך הוא רוצה. ואתה מוכן לשרת אותו. אז מה יהיה לך צוותה בלב? האמת היא רחבה, היא לא מצומצמת. יכול להיות שבמושגים שלנו היום, שאנחנו עם, אז גם משעת רב אנחנו לא יורדים. ואנחנו לא צריכים להשתמש באמרי נא אחותי. בסדר, מכוח אבותינו ואמותינו אנחנו מתפתחים. אבל לא היינו באים לעולם. ולא הייתה באה קומתנו כפי שהיא נמצאת היום, עם כל השכלולים שהיא צריכה להשתכלל, אם לא אבותינו ואמותינו מראשית דרכה. בדיוק זה בנבואת ישעיהו, פה בפרק... מ"ם א', דבר מאוד מיוחד שאחינו שבאו מתימן, בהבנתם העמוקה הבינו שאי אפשר להתחיל הפטרה במילים למה תומר יעקב, או תדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם. אתה צריך להתחיל בין מי תדמיוני וישווה, שאו מרום עיניכם, או מי ברא אלה. להתחיל מאמונה גדולה, מאמת גדולה, וממילא תשאל את השאלה, בתחושה שבה אנחנו יותר מדי זמן בגלות, יותר מדי סובלים, יותר מדי מתייסרים. קודם כל, אני לא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם, השם בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע. הוא לא מוגבל במגבלות האנושיות. אין חקר לתבונתו. הוא מעל הכוכבים. מתוך כך, נותן להאב כוח ולענונים עוצמה הרבה. אתה קם בבוקר, מה אתה אומר? קוד השחר, אני נותן להאב כוח. אבל אם ישנת בלילה, עכשיו אתה לא אהב. נכון, אומר הרב קוק, אם אתה מדבר על העייפות הפיזית. אבל עוד שעתיים יקרה משהו שהוא יתיש אותך. עוד 3 שעות, תחסם במשהו, וכתוצאה מזה לא יהיה לך כוח. מי יעזור לך אז? אני והפסיעות, חלילה. אני נותן להאב כוח. מי שהוא נתן את נשמתך מחדש והחזירה לפה למציאות, הוא המעיין הנשמתי הזה ממשיך גם אם בהמשך החיים, או בהמשך היום, או בהמשך המצב, הוא מדרדר. גם כך. נותן להאב כוח, או בלשון אחרת, קובע השם יחליפו כוח. ואז אומר הנביא, אחרישו אליי איים ולאומים יחליפו כוח, יקשו אז ידברו יחדיו למשפט נקרא, ויש קרב בין העמים, קרב איתנו. מי העיר ממזרח? זה אברהם אבינו, אומרים חזן. צדיק יקראו לרגלו. כל מה שבא לחדש אברהם אבינו זה צדק. איך חיים אותו? תוך כך אומר הנביא, אמנם הוא אומר את זה על עובדי אלילים, אבל מידה טובה יותר טובה מידה פורענות. איש את ראהו יעזור, אולי אחיו יאמר חזק. הנביא עוסק בנחמת ישראל, ואומר, אל תירא כי עמך אני. ואומר ביחס לאויבים, יבושו ויקלמו כל הנחרים בך. אני השם מחזיק ימיניך, פסוק י' ג'. האומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. אחר כך בדימוי של צורה שבה נדמה לנו שאנחנו, אין לנו כוחות, אל תראי תולת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך, נאום השם וגואל הקדוש ישראל. מסתם את ההפטרה. תזרה ברוח תסער, ושערה תפיץ אותם, אתה תגיל בהשם, קדוש ישראל תתעלל, נגבר את ההפטרה. אחינו התימנים לא מסיימים. העניים והאביונים. נרדפים היינו בגלות. מבקשים מים ועין. לשונם בצמא נשתה. אני אדוני אענם. אלוהי ישראל לא אעזבם. יש צמאון גדול, רצון לקבל כוח, רצון לקבל משימות, רצון להבין נכון, רצון לשרת נכון. השם אומר, הוא לעזוב אותנו. בתוך כך גם מהלך הגאולה, תוך בקעות, מעיינות, עשים מדבר לאגם מים והרציה למוצאי מים. למען יראו וידעו וישימו וישכילו. מצד אחד אין חקר לתבונתו, מצד שני מתוך צמיחת הגאולה, מתבררים כוחות, מתבררים דברים אחרים. כי יד השם עשתה זאת בקדוש ישראל ברעה. אולי אופי מאוד מיוחד של רחל אמנו, שאנחנו בשבוע הבא מציינים יום פטירתה. בשנים האחרונות אני ממש לא מבין איך יכול להיות שאנשים עוברים לסדר היום. זה היה צריך להיות בכל הארץ. כינוסים, לימוד, רשב"י, הילולות בכל הארץ, מדורות בכל הארץ. מי זה רשב"י בלי רחל אמנו? הפרופורציות. צניעות. כמה מדובר היום על צניעות? החז"ל אומרים, בשכר צניעות שהייתה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול. כל המושג הזה שכר, רחל הרי מפוררת אותו, את הקליפה החיצונית שלו. בעולם המודרני מושג השכר הוא מאוד חשוב. כל דבר נמדד בגמול, כל דבר נמדד ברווח שלו. הרמב״ם אומר, תאהב את האמת מפני שהיא אמת. לא מצד הרווחים שלה. מה השכר של הצניעות? שבנפש מפנה מקום. אחותה תסבול אם היא תתחתן מקום אבינו, היא מפנה מקום. זה לא השליחות שלה. לפגוע באחותה. המקום שבו אדם מסוגל בשביל ייחודיותו היום לפגוע בזולת הוא מקום כליל. אני יודעתי זה בגלל חולשות. הצניעות של רחל אמנו היא מקור כוחה. זוכה שיוצא מן השאול. הוא יוצא מהנביא. הנביא אומר לו, תשמע, אתה הולך להיות מלך. ומי שמאיתנו היום, אם היה נביא אמת, היה אומר לך, תשמע, אתה הולך להיות נשיא וראש ממשלה. מה אתה עושה דבר ראשון? מסיבת עיתונאים. דוד שלו שואל אותו כמה דקות אחרי שהוא יוצא, תגיד, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, איפה העתונות? והכתוב אומר, דבר המלוכה לא יגיד לו. מה שלא צריך להיות מפורסם, לא צריך להיות מפורסם. מה שלא צריך להיות מוחצן, לא מוחצן, זה צניעות. את נאמנת? את רק ורק רוצה את שליחותך? איך תקריא לילד הראשון שלך? אחרי הרבה שנים. מה היא אומרת אחרי? אסף אלוקים את חרפתי. מי שאין לו ילדים הרבה שנים, הוא נולד לו ילד, זה התחושה שלו. מילה מילה. בדויק, אסף אלוקים את חרפתי. אז איך תקראי לו? אסף. למה את קוראת לו יוסף? עכשיו קיבלתי ילד, את אומרת יוסף השם לי בן אחר. אומרת רחל אמנו, אני באתי ללידה בגלל המשימה האלוקית. ברוח הקודש שלה היא ידעה שיש לה חלק בהולדת שבטי ישראל, שניים מתוך 12. זה רחל אמנו. זאת אומרת שהסיבה שקיבלתי את הילד הראשון היא מאותה סיבה שאני מקבל את השני. זה שמו. זה המהות שלו. אז היא לא קוראת את השם של הילד על פי תחושותיה. תחושות זה לא מהות. הם שיקוף של הטבעיות. אבל זה לא עיקר העניין. עכשיו היא הולכת ללדת את הילד השני. כמעט אפשר להגיד משלמת בחייה את תפקידה בגאולה. היא לא תחיה יותר. זה לא הנושא. האם היא עצובה? האם היא מדוכאת? היא קוראת לילד בינוני. אומר לך, אתה מסופר. אל תיטעה, בינוני זה בן כוחי. שצמח מתוך כאבי, אבל זה הנושא. אם את אימא כזאת, שכל כך קשורה לחיים מצד משימותיהם, אז במוות שלך תקבעי חיים. איפה יקברו אותך? אומר יעקב אבינו ברוח הקודש, אמר לי, הקדוש ברוך הוא תקבור אותה בדרך. למה? יום יבוא ועם ישראל יצא לגלות. 70 שנה, 2000 שנה. הם יזכרו לחזור? הם ירצו לחזור? הם יאמינו שצריך לחזור? בזכות האמא. זה אותו סוג של נאמנות. עצמיותה של רחל היא צניעותה. עצמיותה זה מקור שליחותה. לכן היא יכולה להגיד לבניה ולבנותיה, אתם לא נשארים מחוץ לארץ. זה כוח אדיר של אמא. מצוות כיבוד הורים שהוזכרה קודם בהקשר אחר, לפי הזוהר הקדוש, אחרי שההורים מתים, המצווה יותר גדולה. אז המבחן הגדול. האם כל היסודות שהם הניחו ממשיכים? היסודות שרחל אמנו הניחה, זה שיש דבר שנקרא עם, בניה כי איננו, לשון יחיד, לא אוסף לפרטים, ושבניה קשורים בנשמותיהם לארץ הזאת, והם יחשובו. זה רחל אמנו. אחרי שחזרנו הביתה, לכאורה פחות צריך אותה. ואולי יותר מזה צריך. זה לא רק ושבו בארץ אוהב, זה גם ושבו בנים לגבולם, לעצמם. כל העצמיות שלנו צריכה להתגלות בחזרתנו לארץ. בסדר, יום יומיים טעינו, פספסנו, הלכנו הצידה לעולם הפרטי. אנחנו לא נשארים שם. מחברים אותו לכלל. מחברים את הטבעיות האנושית להופעה האלוקית. לא שוות ערך. לא בציר אופקי. ולמעלה יהיה רק רצון אלוקי. יתגלה דרכנו. יהיה שליחים להוציא אותו הכוח אל הפועל. נהיה צמאים לזה. בשורות טובות, שבת שלום, כל טוב.